פרשת וישב, אמרתי כשהתחלנו שכל פעם שמגיעים לסדר הפרשיות האחרונות של ספר בראשית, זו התרגשות מיוחדת. המעבר הזה מוישלח לוישב, מתקופת האבות לעיסוק שלנו, של האחים, של השבטים, הוא מעבר לרגע מאוד מאוד, לחלק מאוד מכונן מאוד בעולם שלנו פתאום. כבר זה לא יעקב עם המלאך, לא שולחים מלאכים. הסיפורים הם מאוד קשים, אולי אפילו קשים מדי. נראים אנושיים, אולי לפעמים אנושיים מדי. וזה הפרשות שמכוננות את הכל. ביקש יעקב להישב בשלווה, והתוכניות והחלומות מפנים את מקומם ליוסף, לאחים, לירידה למצרים. קפץ עליו רוגזו של יוסף. אני רוצה לעסוק היום בראייה אחרת קצת ממה שאנחנו רגילים, אולי אחרת לגמרי. בסיפור של יוסף והאחים, אבל של כל אחד כיוסף. אני אסביר את זה מיד. אני עוד מעט אגיע לשאלות הקשות, לשאלות מי גן הילדים, מי התחיל, ואיך זה קורה. אבל לפני כן אני רוצה לפתוח דווקא בסוף. כלומר, בסוף, בשלב מסוים של הסוף. כשיוסף מתוודע אל האחים, בעוד שתי פרשות, בפרשת ויגש, הרי זה רצף אחד שאי אפשר לחתוך אותו באמצע. אז כשיוסף מתוודע אל האחים, הוא אומר להם את המילים הגדולות על ההתחלה, ואני חייב לקרוא מבפנים, כי אנחנו לפעמים מתבלבלים. הוא אומר להם, אני יוסף אחיכם, אתם זוכרים אשר מחרתם אותי מצרימה, ואתה אל תעצבו, נכון? אבל לפני כן הוא אומר להם את המשפט הבא, שימו לב. ולא יכול יוסף להתאפק, הוציאו כל איש מעליי, ויתן את קולו בבכי, ויאמר יוסף אל אחיו. מהן המילים הראשונות? אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. תגיד לנו עכשיו אני האחים, אח שלנו, הרי כל הסיפור של האחווה לא היה מתאים לפתוח באני יוסף אחיכם? הרי זה גם מה שאתה הולך להגיד עוד שנייה אחת. ויאמר יוסף אל אחיו גשונה אליי, ויגשו, ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה. אז מה זה היה המילים הראשונות? אני יוסף. הרי כל מה שאתה רוצה זה את אחי אנוכי מבקש, וכל מה שאתה הולך לגלות עוד שנייה, זה אתם מחרתם אבל לא אתם אלא אלוקים שלחני ומערו ועלו, נכון? אני יוסף. והמשפט היותר קשה, העוד אבי חי, הבינו, וזה מה שיאמר עוד שני מילים, עוד שני פסוקים, עוד שתי מילים, מה קרה על ההתחלה הזאת? על המילים אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, אומרים חז"ל את הדברים המפורסמים. וי לנו מיום הדין, מכירים? וי לנו מיום תוכחה. היי, כשנגיע בעזרת השם למעלה. ופתאום אתה חשוף לכל, אני יוסף. זה אני. מה המשמעות של דברי הפתיחה האלה? תמיד אנחנו עוסקים בחינוך של יוסף. אל תעצבו, אני חר בעיניכם. זה הכל לטובה. זה האלוקים. אני אח שלכם. אני יוסף, יכול היה להגיד יוסף גם להבדיל לפרעה, לא? אני יוסף. אני יוסף, אתה גם יכול להגיד בהתבודדות. אני יוסף. העוד אבי חי זה נראה כאילו הוא מדבר אל עצמו. אבל הוא לא מדבר אל עצמו, הוא מדבר אל אחיו, כי כתוב ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. רק אחרי אני יוסף, הרגשו נא אליי והיגשו. מה, זה היו מילים לעצמו בהתחלה? או שאולי, אולי, זה שיאה של השליחות. אני אחזור לש... משך אותו מפגש, אומר להם, זו הנקודה הבאה שאני מעלה, ואז חוזר לתחילת העסק. הוא אומר להם, מערו ועלו אל אבי, זוכרים? ואמרתם אליו, נכון? עוד יוסף חי, ותגידו לו את המילים הבאות. עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. יוסף הצדיק שאלה, באמת זה מה שמעניין את אבא עכשיו? שאתה מושל בכל ארץ מצרים? קודם כל הוא יודע את זה. הרי הם כבר אמרו לו את זה. הרי הוא שלח אותם עכשיו כי אתה החזקת את שמעון ועכשיו בנימין. באמת מעניין, סליחה, את מישהו עכשיו בכלל? הוא מושל בכל ארץ מצרים? מה אתה אומר? שתי השאלות האלה אני משאיר פתוחות. אני רוצה להתחיל את סיפור יוסף והאחים ממש ממש מההתחלה. חזרה לתחילת פרשת וישב, נחזור למקום הזה אחר כך. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצור. והוא נער את בני וילהה ואת בני זלפה, נשי אביו. אם לא היינו יודעים את ההמשך, זה נשמע ממש אידיליה. יוסף בן 17, הבן הבכור של האישה האהובה, של אשת יעקב, היחידה שנקראת כך, נער את בני בלהה ואת בני זלפה. איזה יופי. ועוד מעט קט יתחילו החלומות, תתחיל השנאה. אולי לא עוד מעט קט, עוד מעט קט נדע שהיא כבר קיימת. מאחורי הסיפור היפה הזה. הילדים שואלים בגן כל פעם כשמגיעים לסיפור כזה קשה, אז מי התחיל? נכון? אי אפשר בלי השאלה הזאת. אז מי התחיל? נו, אז מה אתם אומרים, מי התחיל? האמת היא, יוסף התחיל. יוסף התחיל כי כתוב היווה יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. עוד לפני משהו שהם עשו. לא מסופר על שום בעיה. רק על זה ש... הוא רואה את אחיו בצון. את אחיו זה עם אחיו. הכל יחד. הוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. בפשטות, רוצים לציין כאן איזשהו משהו ייחודי שלו. הוא מתרועע עם בני השפחות. למרות מעמדו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. הפרט הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשיבואו האחים ויבקשו להרוג את יוסף, ועוד מעט נחזור למה שקורה שם באמצע, ואנחנו נדון עם עצמנו איך זה יכול להיות, אז יאמרו לנו מיד כל המפרשים, לא רק הוא התחיל, אלא מבחינתם צריך להרוג אותו. מבחינתם זה דין תורה. מבחינתם, על פי תפיסתם את האמת, את התורה, הוא חייב מיתה. למה? הרבה פירושים. פירוש אחד של רבי עובדיה ספורנו, פירוש גדול, כל הפירושים האלה הם על הפסוק כאשר יוסף מגיע לשכם, עוד לפני שהוא הולך אל הבור בדותן, הוא מגיע לשכם, והוא פוגש את האיש, או האיש פוגש אותו, וימצאהו איש, והנה טועה בשדה. פרט שצריך להבין מה הוא חשוב, עוד נחשוב עליו אחרי זה, טועה בשדה, לא טועה בטט, טועה בשדה, הולך ענה וענה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר את החי אנוכי מבקש. בשאלה הזו פתחנו בהתחלה, תמיד אנחנו רגילים להבין שהשליחות שלו היא האחווה, מה זה אני יוסף הזה, חכו. הגיד ענה לי איפה הם רואים. ויאמר האיש, נשאו מזה, כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה, וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדותן. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם ויתנכלו אותו להמיתו. מה שאומר, נלכה דותיינה, זה לא רק נלך לדותן, כי מה זה מעניין אותנו איפה בדיוק הם היו, אלא נלכה דותיינה לבקש לך נכלי דתות שימיתוך. נכלי דתות, כמו שאומרים חז"ל, נלכה דותיינה ונדון עם עצמנו שם בדין, בדת ודין. כי על פי דין תורה אנחנו צריכים להוציא את דינך למיתה. ולכן ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם ויתנכלו אותו לעמיתו. אנחנו תמיד מזדעזעים כשאנחנו מגיעים לזה, מהמרחק הזה, ויראו אותו מרחוק, תתקרבו, איפה אהבת האחים? אבל אני לרגע אחד רוצה ללמוד את זה קר. באמת רבי עובדיה ספורנו, הם ראו אותו מרחוק בכוונה, כי הם עכשיו דיינים, והם יוצאים מהמקום הקרוב, והתנכלו אותו לעמיתו, אמר שחשבו את יוסף בליבם, אני קורא את הספורנו, נוכל, והתנכלו. הם קלטו אותו כנוכל שבא להמית, ושבא עליהם לא לדרוש שלומם, אלא למצוא עליהם עלילה, או להחתיעם כדי שיקללם אביהם, או יעני שם האל יתברך, וישאר הוא לבדו ברוך מבנים. וחשבו את יוסף לנוכל ומתנקש בנפשם להמיתם בעולם הזה או בעולם הבא או בשניהם. והתורה אמרה, הבא להורגך, השכם להורגו. לא יאמין. באמצע הוא קורא לזה, חשדו אותו למוסר. האור החיים הקדוש, האור החיים, מביא דעה אחרת. על פי האור החיים, הדין שלהם נבע ממשהו אחר. אני אסתפק בשני הדברים האלה, יש עוד ועוד ועוד. האור החיים אומר, הרי הוא הביא את דיבתם רעה אל אביהם, נכון? רש"י עוצר להסביר מה זאת הדיבה הרעה. ורש"י אומר, מה זה דיבתם רעה, אתם זוכרים? שהיה מגיד לאביו כל רעה שרעה. והוא מביא שלוש דוגמאות. שהיו אוכלים עבר מן החי, והיו מזלזלים בבני השפחות לקרותם עבדים, וחשודים על העריות. בהמשך רש"י אומר שבשלושת הדברים יוסף עצמו לקה. על עבר מן החי וישחטו שעיר עיזים. על שהיו קוראים לאחיהם עבדים, לעבד נמכר יוסף. ועל שחשדום לעריות, ותישא אשת אדוניו את עיניה, אשת פוטיפר. לכל זה נגיע עוד מעט. אומר האור החיים הקדוש, דינם ההלכתי של בני יעקב, הוא עוד לפני מתן תורה. אז בינם הוא בני נוח. בני נוח שנאשמים בעריות, זה שבע מצוות בני נוח. הם לא צריכים שני עדים, מספיק עד אחד. ועד אחד, גם ללא התראה, דנים אותם. אומר האור החיים הקדוש, אותו דבר עבר מן החי, זה אחד משבע מצוות בני נוח. תשמעו, זה גבלת. אם כן, מה מתכנן יוסף? אם באמת הם יואשמו, אז הם חייבים איתה. אומר האור החיים, שהם דנו אותו כדין עד זומם, כאשר זמם לעשות לאחיו, כן יעשה לו. ואולי זה העומק של בשלושתם לקה יוסף. לפי כל זה, כפתיחה, עוד לפני שאני מתחיל בכלל, יעקב ששומע את החלומות, שומע את ויוסיפו עוד סנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. חלומותיו זה החלומות, דבריו זה ויבא יוסף את דיבתם רעה, אלה דבריו היחידים. הם הולכים לשכם כדי לראות את עצמם, כדי להיות עם עצמם, והוא מגיע אליהם. השאלה הזאת ששאלתי בלשון ילדים, מי התחיל, היא שאלה מאוד חשובה. כי בעצם יש כאן ניסיון לחפש אחווה מחדש, שעל פניו מבחינתנו נכשל לגמרי. מתי הוא יצליח? הוא יצליח בעוד 22 שנה. ומה בינתיים? בינתיים, כל מיני דברים קשים. יהודה ותמר, פרק שלם, נכון? אשת פוטיפר, שר המשקים ושר האופים, פרק שלם של בית הסוהר במצרים, פרץ וזרח שיוצאים מיהודה ותמר, בינתיים סיבוכים, אבל לא קשור. האחים בשלהם. האחים ממשיכים לחשוב את מה שהם חושבים על יוסף, ואיפה יוסף? עובר דברים. נדמה לי שיש כאן משהו פלאי שאני לא מספיק נתתי דעתי עליו. חז"ל אומרים, והבור ריק אין בו מים. אומרים חז"ל, הבור ריק, נתרוקן בורו של יעקב. הבור ריק. ממה נתרוקן? אין בו מים. אין בו דברי תורה שנמשלו למים. אחרי ההקדמה שהקדמנו, קשה להגיד כך. הרי אחים דנו דין תורה. אתם זוכרים שמאז שאנחנו ילדים אנחנו זוכרים את זה, שהם היו תשעה, נכון? בנימין לא נמצא, ראובן יצא, יוסף בבור, והם צרפו את הקדוש ברוך הוא למניין, אתם זוכרים את זה? דין תורה. אז מה פירוש הבור ריק? אין בו דברי תורה. הרי הכל בנוי על דברי תורה, הכל בנוי על הלכה. יש כאן ויכוח נוראי, אבל אלה השבטים, אלה גדולי העולם. הבור ריק נתרוקן בורו של יעקב? בשיחה נפלאה של הרבי מלובביץ' על החלק הזה, הוא מדבר על הבור ריק ועל חנוכה ביחד. הוא מזכיר שדברי תורה משולים לא רק למים. התורה משולה למים, ליין, לשמן, לדבש, ללחם. זוכרים חלק מהפסוקים? דבש וחלב תחת לשונך, לכו לחמו בלחמי. באיזה מובן היא משולה לדברי תורה? סליחה, באיזה מובן משולה התורה למים? אומרים חז"ל, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה, הייתי מצפה שיגידו, הולכים למקום נמוך. אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. כלומר, המים מבטאים את השפלות, את ההתבטלות. עוסקים פה עכשיו בתורה, אבל עוסקים בעצם בלומד התורה. בעומק, גם התורה עצמה ירדה ממקום גבוה למקום נמוך. התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים, יונתי, בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. התורה יורדת כל הזמן למקום נמוך. אתם יודעים מה הכוונת המדרש? שבורו של יעקב, השבטים, בורו של יעקב נתרוקן, אין בהם דברי תורה, לא אין בהם דברי תורה חס ושלום, אין בהם דברי תורה שנמשלו למים. נכון, השבטים למדו תורה, הם ביססו את המעשים שלהם על דיני התורה, יין, חלב, שמן, לחם, דבש. אבל לפי ערך מעלתם המופלאה של השבטים, היה חסר שם מים. הייתה חסרה שם שפלות, התבטלות. ומזה יכלו להגיע להכרעה שהגיעו אליה בהתנהגות אל יוסף. אבל איך זה קורה? איך מצליחים להגיע לשם? חשבתי לעצמי סוגריים מבהיל. אתם זוכרים, יוסף נותן נאום שלם לאחים, אל תעצבו, אל יחר בעיניכם, וממש לפני שהם יוצאים הוא אומר להם, אל תרגזו בדרך. זוכרים את המשפט הזה? הפירוש הראשון שרשי אומר, הוא מוזר. אל תרגזו בדרך, רשי אומר, אל תעסקו בדבר הלכה. אולי, אם זה נכון, זה גבלת. אולי יוסף אומר להם, חבר'ה, הפעם האחרונה שעסקתם בדבר הלכה, אני זוכר אותה. תיזהרו, תיזהרו. אפשר להגיע לתורה גדולה, גדולה, גדולה. וכשאתה מפספס קצת, לפי מעלתך שלך, את המים, את השפלות, את ההתבטלות, שעוד שנייה ניכנס אליה. וואו. לאן אפשר להגיע? אבל למה הכוונה? אתם יודעים מה קורה בפרשות שלנו בעצם? אני אף פעם לא חשבתי על זה. יוצא יוסף לחפש, לבקש את אחיו. ובעל כורחו, מה שהוא עושה בדרך לבקש את אחיו, הוא קודם כל לבקש את עצמו. כל פרשת וישב עוסקת בבקשת האני העצמי של האדם את עצמו. לפני שאני מחפש את אחיי, אני צריך את הוישם לך שלום שלי עם עצמי, לך שלום. אתם יודעים אצל מי זה מתחיל? לא אצל יוסף, זה מתחיל אצל אבא יעקב. גבלת. יעקב גומר להכין את כל המנחה לעשיו אחיו, נכון? הוא מכין את עצמו לדורון לתפילה, למלחמה, עסקנו ביעקב ועשיו בשבוע שעבר בהרחבה, בהעמקה. ואז הוא מסכם את הדברים ואומר כך, פסוק מפורש, אולי אחפרה פניו, כי אמר, אולי אחפרה פניו במנחה ההולכת לפניי. נכון? אולי יישא פניי. אומר רש"י, מה זה אולי אכפרה פניו? אקנח את רוגזו. רש"י אומר שלכפר את הפנים זה כמו יום הכיפורים, זה כמו ניקיון. אני אצליח לבטל פנים של רוגז ולהגיע לפנימיות. אולי יישא פניי. הרי יש לו סיבות לכעוס לעשיו. אולי אכפרה פניו במנחה ההולכת לפניי. הרי זו מגמת המנחה, למצוא חן בעיני אדוני. בעברית אחרת, הוא רוגז. ואני רוצה להגיד לו, אל תרגזו. ואז בא הפסוק הבא. מיד אחרי, עוד לפני המלאך, עוד לפני הכל, כתוב בפסוק הבא, ותעבור המנחה על פניו, והולם בלילה ההוא במחנה, ויוותר יעקב לבדו. ותעבור המנחה על פניו, על פניו של מי? לא של עשיו, הוא עוד לא היה שם. אז ותעבור המנחה על פניו של מי? של עצמו. שואל רש"י, מה כתוב? מה זה רלוונטי ותעבור המנחה על פניו? הוא הרי שולח מנחה לפניו של עשיו. תשובה הראשונה אומר רש"י, הייתם בצבא? טסים, תרגילי סדר. ותעבור המנחה על פניו, הוא עבר ראה שהכל מסודר, רווח בין עדר לעדר, הכל מסודר, אישר את המפקד. אבל אז אומר רש"י, הוא מדרש אגדה, כי הפשט הזה לא מובן, הוא קשה. אני סומך על יעקב שהוא עשה את הכל מסודר ושהרס"רים סידרו את הכל. הוא נותר לבדו כשהכל מוכן. אז מה אני צריך עכשיו את ותעבור המנחה על פניו ושהוא אישר את זה? תשמעו את מדרש אגדה ברש"י, קוראים את זה ולא שמים לב שם, זה גבעלת אני חושב. ותעבור המנחה על פניו, אומר רש"י. אף הוא שרוי ברוגז. מי? יעקב. לא הבנתי. על מי עשיו שרוי ברוגז? הבנתי בדיוק. הרי לכן אתה שולח לו מנחה. אבל על מה אתה שרוי ברוגז? ומה זה ותעבור המנחה על פניו? עכשיו הוא שולח מנחה לעצמו. חבר'ה, במוצאי יוטט כסלב מותר 10 שניות רבנו. עכשיו ההתבודדות של יעקב אבינו. יעקב אבינו עוצר ואומר, זהו, גמרת לטפל בעשיו, עכשיו אתה גומר את כל הרוגז של עשיו, וגמרת לתקן את העולם, וגמרת לפתור את הבעיות של האויב ושל עשיו. ומה שלומך שלך? אתה לא שרוי ברוגז? על מה? על מה? זה היו התוכניות שלי לפני 20 שנה, 30 שנה, להיות מארגן מנחות לעשיו ולוחם עם לבן. ורץ בלילות בין כבשים ותיישים. אני איש תם, יושב אוהלים. איפה אני בכלל? מה קרה לי בחיים? מה קורה לי? איפה אני? אף הוא שרוי ברוגז. וכל עוד אתה שרוי ברוגז, איך תתקן את עשיו? בדרך אל עשיו, עוצר יעקב ואומר, בוא נטפל בעשיו שלי. גם פה יש יעקב ועשיו. אולי החפרה פניו, אבל כדי שזה יצליח, אני צריך קודם כל לחפר את פניי. אני צריך לחיות בשלום. אני צריך לרומם את הדברים שאני צריך לרומם. זה לא יאמן, יעקב אבינו. יוצא יוסף לשכם, וימצאהו איש. והנה תועה בשדה. אתם יודעים מה הולכת לעסוק כל הפרשה שלנו? יוסף הולך למצוא את יוסף. חשדת את אחיך בחשודים מן העריות? מה שלומך? חשדת אותם בעבר מן החי? מה שלומך? הם קוראים לבני השפחות עבדים? מה שלומך? זה לא סיפור קשה, תפאורה, עד שיהיה רעב בארץ כנען, ואז יבואו למצרים. הדרך לבקש את החי עוברת דרך היכולת להתבונן בעצמי ולהבין שפה יש את כל הכוחות שכשכאן יהיה שלום ביניהם, אני גם מוכן למצוא את החי. זה לא יאמן. אתם יודעים מה אומר יוסף בשנייה שהוא נתוודע אל האחים? הוא לא אומר להם, אני יוסף אחיכם. זה יהיה השלב הבא. גם אין טעם להגיד, אני יוסף אחיכם, בלי להגיד לפני כן, גשונה אליי, ויגשו. אתם יודעים את מה הוא רוצה לתקן בגשונה אליי ויגשו? ברור, כל אחד עם נפש מרגיש את זה. הרי הפעם האחרונה שאתם פגשתם אותי רשמית הייתה ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, והתנקלו אותו לעמיתו. גשונה אליי. אתם מוכנים כבר לגשת אליי? אני יכול לחבק אתכם? אני יכול לבכות? אני יכול לנשק אתכם? אבל לפני שיוסף מגיע לשם, גם במשפטים הכי כואבים האלה, יש האשמה. ולפני שיוסף מגיע לשם, הוא אומר להם את המילים הפשוטות. שתי מילים. אני יוסף. אתם יודעים מה זה וי לנו מיום דין, וי לנו מיום תוכחה? זה גבלת. הוא אומר להם את הדברים הבאים. אני יוסף. ואתם? אתה ראובן? אתה שמעון? הכל בסדר? אתם יודעים מה קרה לי פה 22 שנה? אני יוסף. ולכו תגידו לאבא שאני מושל בכל ארץ מצרים. נשמע כל כך לא קשור למה שאבא רוצה לשמוע, לא? הרי אבא שרוף 22 שנה. אין לו לילות, אין לו ימים. רוח הקודש הסתלקה ממנו. אני יוסף. אתם יודעים מה העומק שלה? עוד אבי חי? אני יוסף. ואני פה. זה איך יכול להיות שאבא שלי חי? איך הוא מחזיק? זה דיבור של יוסף אל עצמו. ואז הוא אומר להם, ואבא בטח חתוך משאלה אחת גדולה. בסדר, עכשיו בא אליי סרח בת אשר, ועכשיו הבנתי שיוסף חי, ועכשיו יגידו לו, הנני, וואו, מרגש. מה קרה איתו 22 שנה? כמה לילות הוא סבל? הוא היה בכלא 12 שנה? איפה הוא היה? מה היה? אתם חושבים על הרגע הזה? תגידו לו, אבא, אני מושל בכל ארץ מצרים. זה מה שקרה לי 122 שנה האלה. מצרים כבר לא מושלת בי. אני מושל בכל ארץ מצרים. תגידו לו שעכשיו אני מוכן, כך קבע הקודש ברוך הוא, להמשיך את השליחות ולהביא את האחווה. אני יכול להגיד דבר נורא. אתם לא צריכים להגיד לו, אבל אתם יודעים שאם הייתם יכולים, הייתם אומרים לו שחשבתם שאני חייב מיטה. אז נכון, אני חייב מיטה. כל אחד מאיתנו חייב מיטה. בקריאת שמע בנוסח הארי, כך אנחנו אומרים בנוסח תהילת השם כל לילה, אומרים פסקה קשה עם ארבעה חלקים, שאם נתחייבתי חנק, הרי כאילו נחנקתי בבית דין וכו' וכו'. ואם נתחייבתי סקילה, ואם נתחייבתי שריפה, החיפוש שלי את החי לא מתחיל בהחי. יוסף הצדיק לא פותח באני יוסף אחיכם גשונה אליי. כי גם למילים הכי מרגשות האלה יש משמעות אחת. תתקנו את הויראו אותו מרחוק. יוסף הצדיק מתחיל בתראו מה הקודש ברוך הוא עשה לי. אני יוסף. אני יוסף שעליי מסופר ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית. אני יוסף שנראתה לו דמות דיוקנו של אבא בחלון, שאלה אותו אם הוא רוצה להיכתב איתכם. דמות דיוקנו של אבא לא שאלה אותו מה דעתו על ראובן ולא מה דעתו על שמעון ולוי. אני יוסף. וי לנו מיום דין. וי לנו מיום תוכחה. וי לנו מהשנייה שיביאו את המראה ויגידו, אהלן. איך קוראים לך? ואז באמצע הסיפור, התורה עוצרת בוישב ואומרת, רגע, יש עוד מישהו שצריך לספר עליו את אותו סיפור. אני האישה שמחזיקה את החותמת ואת המטה ואת הפתילים האלה. הכל בסדר, כבודו? אף אחד לא ידע. אתה יכול להגיד הוציאו ותשרף. איש לא ידע. אני תמר. נוח לי שאפול לכבשן האש. מלהלבין פני אדם ברבים. עכשיו אתה. מוריי ורבותיי, ברגע הזה שאתה עוסק בך, אז זה הרגע של ויוסף הורד וירד יהודה מעת אחיו. ברגעים האלה מן הסתם אומרים, איש, כמה חבל, איזה דברים עצומים היה יכול יוסף לעשות ב-12 השנים האלה, במקום לטפל בתור חניך תורן בכלא בקהיר. באמת, נכון? אתם יודעים במה מסתיימת הפרשה? בשנייה אחת, שזה עלה ליוסף הרעיון הזה, הוא אמר, וואו, אולי אפשר לקצר פה קצת בכל זאת את העניין. זוכרים את סוף הפרשה? הוא קיבל שנתיים נוספות בפנים. אני יוסף. אתם יודעים מה זה אני יוסף? אני יוסף זה לעמוד בפני פרעו ולומר בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעו. לעמוד לפני פרעו ולהיות המודל שממנו ייקח משה את כל הכוחות, כמו שאומרים המפרשים. לבטל את עצמי ביטול מוחלט בלעדיי, ביטול כזה שמביא אותי לכוח שאומר לך בפני כל החרטומים שלך, שאותי שלח הקודש ברוך הוא להציל את כולכם. ואין לי שום סיבובים פוליטיים בלהגיד את זה. אם אתה לא מקבל פה במצרים את אלוקים יענה את שלום פרעה ואת בלעדיי, אתה יכול להחזיר אותי לבור. אני שמתי לב רק בשבת, בליל שבת, זה גבלת, גבלת, גבלת. יוסף שולח, יעקב שולח את יוסף לשכם. אתם יודעים מה עשה עד היום יעקב בשכם? הוא הגיע לשכם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. שלם. יודעים מה זה שלם? זה אחרי ותעבור המנחה על פניו, ואולי החפרה פניו. זה אחרי שאני שלם בגופו, שלם בתורתו, שלם בממונו. בבואו מפדן ארם, אומר רשי, מה בבואו מפדן ארם? הוא כבר שנה וחצי פה בשכם, בסוכות, זוכרים? אומר רשי, כאדם שיצא מבין שיני העריות ואומרים, יצא זה שלם. בטעות חושבים שהפשט שם, וואו, איך שרד את זה? פי, וואו, וואו, וואו. לא! רק מלבן ועשיו הוא יצא שלם. רק מזה הוא נהיה שלם. רק מצליעתו שנתרפא ממנה הוא נהיה שלם. לפני הצליעה הוא לא פגש את נקודת החולשה שאיתה הוא פוגש עכשיו. ואז כתוב, וייחן את פני העיר. זוכרים? וייקן את חלקת השדה. נכון? שבשכם. רבותיי, מתי הפעם הבאה שפוגשים את השדה הזאת? וימצאהו איש והנה טועה. בשדה, בשכם, בשדה, זאת השדה. מה הוא עשה, יעקב? וייחן את פני העיר, פני, פני. מי שיסתכל עוד פעם על פרשת וישלח, אולי זו המילה הכי מרכזית של הפרשה, לא וישלח יעקב מלאכים אל עשיו, וישלח יעקב מלאכים לפניו של אל עשיו. ארצה שעיר שדה אדום. אולי הכפרה פניו. פנו אל, פני אל, ראיתי אלוקים פנים אל פנים. אתם יודעים מה הוא עושה כשהוא מגיע לשכם? ואיחן. ואיחן זה לתת חנינה. זו מילה מרכזית בפרשת וישלח. חנן אלוהים, חנן אלוקים את עבדיך, הילדים אשר חנן אלוהים, אתם זוכרים? חנן אלוהים וכי יש לי קול, שום דבר הוא לא משלי. עכשיו תשמעו, זה גבל. ויחן את פני העיר. רשי אומר, מה זה בא להגיד ויחן את פני העיר? מה, לא הייתה חנייה שם? מה כתוב פה? אז רשי אומר, ערב שבת היה. זהו, רשי לא מוסיף על המילים האלה. הוא לא אומר את העניין של תחומים. הוא אומר, ערב שבת היה. לפיו, הפירוש הוא, הוא פשוט היה צריך לעצור, חנייה, שומר שבת היה יעקב, אז ערב שבת ואיחן. החזל אומרים, ואיחן את פני העיר. שלח דורונות, חנן את הפנים, התבונן בפנים. למי שלח דורונות, אומרים חזל במדרש? לכל העיר, כל אחד אל הפנים שלו. גוואלד, בשכם, שם לא הצלחנו להסתכל פנים אל פנים. שם בשכם, בחלקת השדה, גילה יעקב שהשדה שהוא קנה, הוא קנה וקודם כל חנן את פני העיר. קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כראות פני אלוהים ותרצני פני. אתם זוכרים מה קורה ליוסף שם בבית האסורים במצרים? אמרנו את זה כל כך הרבה פעמים. תשאלו כל ילד, אז איך בסוף יצאנו ממצרים? הוא יתחיל את הסיפור עם יוסף, והאחים, והחלומות, אוקיי, בסדר, אבל איך, ואז הוא חלם חלומות, לפתר חלומות, נכון, לפרעות, טוב, אבל לפני כן, כן, הוא חלם ופתר חלומות לשר המשקים ולשר האופים, נכון, כן, אבל איך הוא ידע שהם חלמו? כי הוא מסתכל בפנים שלהם. וירא אותם והינם זועפים. הפנים של מי? של שר המשקים, של שר האופים. כי הוא למד כל השנים להסתכל בפנים של עצמו. ומה זה להסתכל בפנים שלך? אני רוצה לחזור לתחילתה של הפרשה, כי זה כל הסיפור, ובזה לעמוד. על המילים, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, מביא רש"י שני פירושים. בפירוש השני שרש"י מביא, שלא מופיע בכל הדפוסים, הוא מופיע בחלק בסוגריים בשם רש"י ישן, מביא רש"י משל מפורסם. משל לפחמי, שישב בחנות שלו. פתאום בא איש עם גמלים, תאונות פשטן. הפחמית המאה. איך ייכנס הפשטן הזה לכאן? היה שם פיקח אחד, רשי בתחילת הפרשה. אמר לו, אתה פחמי, ניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך, והוא שורף את כל הפשטן. כך, כיוון שראה יעקב את כל אלופי עשיו, הפרק האחרון של פרשת וישלח, התחיל מפחד. מה אני עושה עם כולם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב, בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ניצוץ אחד יוצא, והוא מחלה את הכל. מדרש תמוע, אני מבין שהפחמי זה יעקב, האש, הגחלים, נכון? אני מבין שהניצוץ זה יוסף, אני מבין שהקש זה עשיו, לכן באי כאשר ילדה רחל את יוסף, אז הוא אמר שלחייני, נכון? כי נולד סתנו של עשיו, יפה. מי הפיקח? הקדוש ברוך הוא. והוא אומר, ניצוץ אחד, והבנתי, אז למה האש לא יכולה לנצח את הפשטן? ומה בדיוק הרעיון? הפשטן, מה עשיו? זה קש, הפשטן, מה פשט? זה פלא פלאות. הפשטן הוא דבר שנראה מאוד רציני. גם מאוד מגרה. אני זוכר שכשבנות, בני ישראל נפלו עם בנות מדיין, אתם זוכרים בסוף פרשת בלעם? זוכרים? בשיטים? אז כתוב שם, אלוהיהם של אלו שונא זימה, והם מתאבים לכלי פשטן. פשטן זה כלים ככה של... הם פשוטים, ואפשר לעשות איתם דברים יפהפיים. עשיו, זה הפשטן על הגמלים. ובפסוק הוא הקש. אתם יודעים מה זה קש? קש זה משהו שנראה ענק, אבל הוא קש. הוא נראה קשה, קש. קשה מאוד הוא נראה, זאת המילה. הוא נראה מאוד קשה. זאת הנפש הבהמית, זה עשיו. הוא מאוד קשה, הוא מאוד מאוד. זה חלק של העולם, זה החיים, זה עצם החיים. האש לא יכולה לחלות את הפשטן. אתם יודעים למה? כי כשאש גדולה נמצאת במקום מסוים, הפשטן אף ברוח. כשיוצאים ניצוצות מאש, זה פילי פלאות, כשיוצאים ניצוצות מאש, זה כלום, סתם נופלים ניצוצות. יש הלכה בהלכות שבת, שאם מנר יורדים ניצוצות, הכלי לא מוקצה, כי הניצוצות הולכים לאיבוד. אתם יודעים מה הניצוץ צריך כדי להיות רציני? הוא צריך קש. כשניצוץ פוגש קש, חבל לכם על הזמן. כשהניצוץ פוגש את הקש, אז מגיע הכוח של הניצוץ, שלא ידע בכלל את הכוח שלו. כי הרי הניצוץ הוא לא נחשב כלום. אתם יודעים מה כוחו של הניצוץ? שהוא בא מהאש, הוא בטל אל האש, אבל הוא להבה. והניצוץ הזה, העבודה שלו, מתרחשת על ידי הפגישה הזאת עם הקש, והוא מגלה איך אפשר לעמוד מול אשת פוטיפר, ואפשר לעמוד מול מצרים, ואני יוסף! אני יוסף! ו... ואילן מיום דין, ואילן מיום תוכחה. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, אנחנו גם בית יעקב, אבל כולנו גם בית יוסף. ובדרך של יוסף אל האחים, הוא עובר פרשה שלמה של יוסף עם עצמו, של התגלית שאני נראה ניצוץ קטן, אבל אני הניצוץ שיכול לגמור את כל המחשבה שהקש הזה הוא בלתי הפיך. את כל הקש הזה אני יכול להכניע אל המקור הגדול שלו. הגמלים טעונות פשטן, והם רוצים להיכנס. תקשיבו, זה משל מדהים. הרי אם אתה שורף את הקש, אז בשביל מה שהגמלים ייכנסו? הגמלים רוצים להיכנס פנימה אל החנות של הפחמי. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו. מה שמפריע בדרך, זה הקש שנראה לנו בלתי ניתן לתיקון, בלתי ניתן להתמודדות. הקש, אשת פוטיפר, כל הכוחות, מצרים. ניצוץ קטן יוצא מהמפוח שלך. וכל הקש מתברר דרכו. אבל כדי שהניצוץ הקטן הזה יצא ויעביר את כולנו את התהליך להיות בית יוסף, צריך הניצוץ הזה לעבור פרשה שלמה, את ההתמודדות מול יוסף. צריכים לקחת אותנו בפרשה כל כך קשה, כל כך אמיצה, של ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, חד אמר, מלאכתו ממש, וחד אמר, שהוא כבר כמעט נפל. וראוי היה יוסף שיהיו לו 12 שבטים, גמרא במסכת סוטה. אלמלא נפל בשכבת זרעו, הוא אשר אמרנו בתחילת הדברים, המעבר מוישלח לוישב הוא המעבר מהאש אל הניצוצות. כולנו ניצוצות. ולפעמים אנחנו מתמקדים בכולם, ובדרך לשם, בדרך לתפקיד של כל אחד מאיתנו את החי אנוכי מבקש, בעל כורחנו, אנחנו נזרקים לזמנים מיוחדים שבהם אני עובר על פניי. שאני מכין את המנחה לפניו, אבל קודם כל אמור להעביר אותה על פניי. כי כדי שאני אוכל לומר לכל מי שאני רוצה להשפיע עליו בעולם ולהביא אותו, אני יוסף אחיכם, גשונה אליי ויגשו. אני צריך לעבור את פרשת וישב. אני צריך לעבור את הבור, את הקטונת פסים, את הפוטיפר, את כל הראשי תיבות האלה, את כל המצרים הזאת, עד שיגיע הקץ. ואז אני אעמוד לפני פרעה. ואז אני אכין את העולם, כדי שאחי יוכלו להגיע. ואני אוכל לומר להם, אני יוסף מושל בכל ארץ מצרים. כל הפרשה, כל החלק הזה, הוא לא איזה קטע תקוע בדרך לשליחות של האחווה. הוא קודם כל האחווה שלי איתי. זה גוואלד, אנחנו נעמוד בסיום של הכל. אתם יודעים מהו? כשקורא יעקב לכל האחים, ותשמעו איזה עומק, ואומר להם, רבותיי, אחדות אני רוצה, היקבצו, האספו, אתם זוכרים? אגידה אתכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, זוכרים? ואז הוא אומר לכל אחד את עניינו, ומסיים, איש אשר כבירחתו בירך אותם. אתם מבינים את התפקיד של יוסף? זה לא מילים, אחווה, אחדות, זה לא סיסמאות. זה הכוח שלי להתבונן בי. לדעת שאני ניצוץ של אש אינסופית, ואני מתמודד עם הקש שבי. ואני נזרק לפעמים מהיד הארוך אל יד הביניים שהוא לא יד ביניים. הוא חלק מהאחווה שאני מחפש. לקבל את הברכה ולעמוד לפני יעקב, ולהצליח לענות ליוסף. אני יוסף, אני נפתלי, אני ראובן, אני זבולון. איש אשר כבירחתו, בירך אותם. הברכות של ויחי, אולי נתפסות לפעמים כעוד פסקה, לא, לא. זאת השליחות. השליחות אל האחווה, ראה את שלום אחיך. ולך נראה את השלום של כל אחד עם עצמו. ואז, את שלום אחיך. שנזכה, בעזרת השם, להמשיך בפרשות הגוואלד, המופלאות האלה, ובעזרת השם, בעזרת השם, מזה נכנסים לחנוכה, לנרות, אבל השעה מאוחרת, אולי נגנוב ככה, אימנו לכבוד חנוכה איזה, נכון, חייבים איזה עוד פעם ככה, נו, אז מתי? נר ראשון, יום חמישי? יום חמישי זה נר ראשון?
כן.
נו, אז יום חמישי באותה שעה? קבענו.